בוקר טוב, בסייעתא דשמיא אנחנו זוכים לעסוק בסוגיית הביטחון וההשתדלות, שדווקא לאור כל מה שראינו במהלך השנה ועל הערך הגדול של העבודה לכתחילה, יש סכנה. והסכנה היא שהאדם מתמכר לעבודה וישכח שיש גם אלוקים בעולם. ואחד המבחנים הכי גדולים בסוגיה הזאת זה סוגיית הביטחון וההשתדלות. האם אתה באמת באמת בוטח בקדוש ברוך הוא? ואני אקרא לכם את דברי רבי אברהם בן הרמב"ם במקור השני. מי שבטח בשעת מחלתו רק ברופאו וברפואותיו, זוהי מדרגת הכופרים, או כפירה גלויה, אין אלוקים, או כפירה נסתרת, כגון מי שתראהו בוטח בהשם יתעלם מן השפה ולחוץ, ויאמר שהשם הוא המפרנס והמרושש, המחיה והממית, המוחץ והמרפא, אבל בסתר ליבו תולהו את ביטחונו ברכישת נכסים ובמאמציו ובהשתדלותו ולעת מחלה רק בתרופת הרופאים. והם הם הרשעים שעליהם נאמר אין אלוהים כל מזימותיו וכולי וכולי, והם קרובים למדרגת הכופרים, אלא שכפירתם נסתרת ואינה מתגלית בדבר שפתיים ובפרסיה. זו אמירה קשה ונוקבת. אתה מדבר על בעזרת השם, כן כן, אם ירצה השם, סייעתא דשמיא, אתה מדבר יפה מאוד. תגיד לי, במה הביטחון מתבטא בחייך? אתה עובד בדיוק כמו כופר. אתה עושה את הכל, יותר מהכל. אז יש לך סיסמאות יפות על ערכה של העבודה. אבל אנחנו רואים שערכה של העבודה נובע מאידאל תורני. מזה שאתה עובד השם, לכן זה מתבטא גם בעבודה. אבל אם אתה לא בוטח באלוהיך, כאן מגיע לידי ביטוי שאתה עובד השם. וכאן כמובן השאלה, מהו אותו ביטחון בשם? ואיך באמת הוא צריך להתבטא הלכה למעשה? זו השאלה הגדולה. שאנחנו עכשיו נלך בשיעור הזה בשיטה אחת, נחסה להרחיב בה ככל שניתן, שהיא תתיישב על ליבנו, למרות שבעזרת השם בפעם הבאה אנחנו נראה גם כן גישה שונה, וננסה גם בסייעתא דשמיא לגלות שהפער ביניהם אולי הוא לא כל כך גדול כמו שנראה במבט ראשון. אז בואו נצלול קודם כל לשיטת גדולי ישראל כחובות הלבבות, ונזכיר שהשאלה הזאת נוגעת לכל כך הרבה תחומים בחיינו. במה לעבוד? כמה לעבוד? האם שייך לעבוד שעות נוספות? חסכונות? כן או לא? איפה לעבוד? האם לעשות ביטוח חיים? תואר? כדאי או לא כדאי? מותרות? בשביל מה אתה עובד? כן? האם זה שייך לעבוד או לפתוח בהשם בשביל מותרות? כמובן שיש השלכות לא רק לסוגיית הפרנסה, גם לסוגיית מציאת זיווג, גם לסוגיית סוגיות רפואיות למיניהן, שהרמב"ן מדבר על הדברים האלה, ובעזרת השם עוד נראה את דבריו. אז בואו נתחיל לצלול. מהו הביטחון? הביטחון, אומר ספר חובות הלבבות, במקור השני בדפים שלמדתם השבוע, אך מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח, ושיהיה ליבו סמוך על מי שבטח עליו. אני סומך עליו. סומך עליו, הייתי אומר את זה בעיניים עצומות. על מי ראוי לסמוך? בדף שחילקתי לכם היום, אומר חובות הלבבות, הביטחון השלם יהיה על מי שיש מתקבצים בו שבעה דברים. והוא אומר, שבעת הדברים הללו בסופו של דבר הם אלה שגורמים לאדם להיות רגוע, סמוך ובטוח. וזה שמי שאתה סומך עליו הוא מרחם וחומל עליך. שהוא לא מתעלם ממך ולא מתעצל בלעשות את מה שטוב לך. שהוא חזק ולא ינוצח ואף אחד לא ימנע ממנו את מה שהוא רוצה להטיב לך. שהוא דואג לך מתחילתך ועד סופך. שהוא יודע באמת מה טוב לך. שאף אחד אחר לא יכול לגרום לך לדברים. זאת אומרת, אתה רק ברשותו. כי אם הוא רוצה לעשות משהו טוב, אבל מישהו אחר פתאום יבוא ויעשה משהו רע, אז זה גם כן מונע את הביטחון השלם. והוא בתכלית הנדיבות והחסד, למי שראוי ולמי שאינו ראוי לו. כי זה חשוב מאוד. כי תחשבו מה זה, אם הביטחון בהשם, לפחות לגבי הדברים הבסיסיים, הוא תלוי כל הזמן בעד כמה אני צדיק גמור, אז איך אתה תבטח? נכון, רשע ובוטח זה סוגיה נרחבת. לא רוצה להרחיב בה בשיעור הזה, אולי בחבורות אנחנו נרחיב בה, שיש מחלוקת מעניינת בעניין הזה. אבל ודאי שאדם מורד אינו ראוי לביטחון. אבל אם עכשיו, אין אדם צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. אם אדם כל הזמן אומר, אם אני לא במדרגה המושלמת, אז כבר הוא לא יעשה לי את הטוב, אז ודאי שגם כן ביטחונו יתערער. אומר חובות הלבבות, כשאנחנו נחשבן את כל הדברים האלה, נמצא אותם רק בבורא יתברך. ולכן רק הוא ראוי לסמוך עליו. כי בו משתלבים כל אותם דברים שהוא רוצה בטובתנו, חפץ לעשות אותה, יודע הכי טוב מה טוב לנו, אף אחד לא יכול למנוע ממנו, כל מה שקורה בעולם הוא רק ברשותו, ולכן עלינו לסמוך עליו, ובביטחון גמור, שיעשה לנו את הטוב הגמור, כאב המרחם על בנו. ואיך הביטחון הזה מגיע לידי ביטוי בחיים? בשני דברים. בתחושה ובמעשה. הייתי מדמה את זה לתרגיל הידוע שבודקים את האמון בין חברים, לפעמים בין בני זוג, ואז אומרים לאחד לעמוד ככה, ולשני לעמוד עם הגב אליו, לעצום עיניים, אתה יכול גם לפתוח אותם, כי גם ככה הוא לא רואה, ולזרוק את עצמו אחורה. עכשיו, בולט מאוד מי הבוטח ומי הלא בוטח. נכון? הבוטח, בואו תגידו לי, במה זה מתבטא מי שבוטח באמת? או אפשר לחילופין, מי שלא בוטח. איזה שני דברים יכולים להיות אצלו? יפה, לוקח לו זמן. נכון, מה עוד? כן, זאת אומרת, הוא באמת, הוא מזיז את הידיים, הוא כאילו, לא רואים את זה בתנועות שלו, מה?
כן, הוא לא משאיר את
זה. יפה, הוא לא מתאפק ומסתכל, זה גם נכון, מה?
הוא משאיר את עצמך על עצמו ולא על עצמו.
נכון, זאת אומרת, זה במעשים. עכשיו בוא נגיד, ולפעמים זה גם מתבטא בזה שהוא באמת לא עושה את הפעולה, כמו שאמרנו, מסתכל, הוא גם יכול פתאום לשים את הרגל ולא לבצע את המעשה. אבל יש גם, נגיד שהוא עושה בדיוק את מה שצריך מבחינה מעשית. איפה אפשר עוד לראות את זה שהוא לא לגמרי סמוך ובטוח? כן, ברור שהוא יוודא איתו, כן? הפרצוף שלו. אז אתה אומר, אוקיי, זה המשחק, אני לא אעשה לעצמי פדיחות, אבל הוא בפחד מוות. זה הביטחון. הביטחון הוא ההפך מהדברים האלה. אתה לא מהסס, אתה עושה את הפעולה ללא שום חשש, ברוגע גדול, וזה מתבטא הן במעשיך והן בתחושותיך. זה מה שאדם, וגם כאן, למה האדם לא סומך על אותו חבר שיתפוס אותו? כי אולי הוא ירחף, אולי הוא לא ישים לב, אולי הוא לא יתפוס אותי, אולי אני בדיוק אחליק לו, אולי אני כבד מדי בשבילו. האם כל הדברים האלה שייכים בבורא? לא. הוא יתפוס אותך, אל תדאג. ודווקא בגלל זה, בגלל שהביטחון ראוי על הבורא, בגלל כל הסיבות שאמרנו, ואין שום דבר שיכול להגביל את כוחו, אז אנחנו לא מתפלים למצוא מאמרי חז"ל רבים, שזה בדיוק המסר שלהם.
מה אפשר שאלה דמגוגית, בן אדם שקופץ מהגג,
נכון. נכון, אנחנו נדבר על זה. נכון, נדבר על זה. נכון, מה גבולות הביטחון? נכון. מצד העיקרון באמת גם שם כביכול ראוי לבטוח. השאלה למה לא, באמת. הנה חינמי. אז פסוק בתהילים, גול על השם דרכך הובטח עליו, והוא יעשה. המקור שראיתם במהלך השבוע, המדרש תנחומה, ויום המשה אל אהרון, מקור 7, קח צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן, ותן שמה, כן, רבי אלעזר אומר, לדורות. ומקרה עם ירמיהו, באו אליו ישראל ואמרו, אם אנו עוסקים בתורה במה נתפרנס, באותה שעה הוציא להם צנצנת המן ואומר להם, הדור, אתם ראו דבר השם, המדבר הייתי לישראל, אבותיכם שעסקו בתורה ראו מאיכן נתפרנסו, ואתם עסקו בתורה ואני אפרנס אתכם מזה. תסמוך עליי. מה, האם במדבר לא פרנסתי את הדור הזה? כל זמן שאתה מתחכם יושב עסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו מזונותיו בכל יום ויום. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש שנה ועד יום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא חפץ להטיב לך, כאב שרוצה להטיב לבנו. מה אתה נלחץ? כן, אני כל כך, המשל של זה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כמו שראינו בתחילת שנה, כן, הדברים מתחילת שנה מתחברים להם. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על מנת שהאדם יעסוק בעבודת השם. מה אתה דואג לפרנסה? את זה הוא דואג לך. כן, כמו אבא שרוצה שהבן שלו ילמד. ואז הבן, מרוב לחץ, הוא מגדיל ראש ורוצה לעזור לאבא שלו בעבודה. ואז הוא עוזב את הלימודים. אבא שמח או לא שמח? אבא עצוב. מה אתה עושה? כך מוסיף רבי ישראל, הסבא מנוברטוג, מוסיף את המשל הנפלא הזה. תקשיב, אתה חי במסעדה על חשבון הבורא. לא הברון, הבורא. הברון לפעמים פשיטת רגל, פתאום לא... קיצור, שם ירחם, אנחנו יודעים, גם טייקונים יכולים ליפול. אבל אתה חשבון הבורא. מה אתה בלחץ? אם תשב כמו בן אדם, הכל יגיע עד אליך. אז אומר, אותו אחד שנלחץ, זה דומה למי שנדחף לתוך המטבח, יש אוכל, ואז הוא בעצמו הולך לטבח הזה שצועק עליו, מה אתה עושה פה, אחרי זה הולך לשם ושם איזה מנה ככה מדולדלת ולוקח את הכלים הלא מתאימים. היית מחכה עוד איזה זמן, כן, זה כמו להגיע לפעמים לארוחת ערב בישיבה מוקדם, כשלא היו תורנים, נכון? למה הגעתי מוקדם? הייתי מחכה כמה דקות, הכל סדר, נכון? אתה מוצא את עצמך, מה אתה לחוץ? הבורא ברא את העולם להיטיב לך? את עבודתך הוא רוצה בעבודת השם? בפרנסה, מה אתה נלחץ? וככה דברי חז"ל, דברים מפורשים. אשליך, כן, זה פסוק, אשליך לשם יאהבך והוא יכלכלך. אין אדם נוגע במוכן לחברו כי אם לא נימה. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ביראת שמיים שלך תעבוד, בטח, יש לך מספיק עבודה פה בעולם. אתה לא אמור לנוח על זרי הדפנה מבחינת המאמץ הנפשי. אבל בפרנסה, חבל. למה אתה לא קורא את המציאות כמו שצריך? וזה, בעצם לפי הדברים האלה, הפלא הוא שאנחנו צריכים להשתדל בכלל. זו קושייה גדולה. כי באמת הכל גזור לאדם. והוא לא יכול להשפיע דבר על הגזרה. אז אם זה ככה, למה בכלל יש מאמץ? אז שתי גישות בדבר. גישת הרמח"ל היא הגישה החריפה ביותר. מופיע לפניכם בדפים שלמדתם השבוע. במקור 26. אמנם אשר יוכל לשמור את האדם ולהצילו מן המפסידים האלו הוא הביטחון, והוא שישליך יעבור על השם לגמרי, כאשר ידע כי ודאי אי אפשר שיחסר לאדם שנקצב לו, כמו שאמרו זל במאמריהם, כל מזונותיו שלם קצובים לו מראש השנה וגומר, וכן אמרו נדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלא נימה, כמו שדיברנו עכשיו. וכבר היה אדם יכול להיות יושב בטל והגזרה הייתה מתקיימת, לא היית צריך לעשות דבר. אם לא שקדם הכנס לכל בני אדם, בזעת הפך תאכל לחם, אשר על כן חייב אדם להשתדל איזו השתדלות לצורך פרנסתו, שכן גזר המלך העליון. והרי זה כמס שפורע כל המין האנושי אשר אין להימלט ממנו. אבל שימו לב, זה כנס, אתה צריך לצאת ידי חובה. על כן אמרו, יכול אפילו יושב בתל תלמון לומר, בכל משלח ידך אשר תעשה, אך לא שההשתדלות הוא המועיל, הגזרה של הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה להטיב לך בכל מקרה, היא המועילה. מה השתדלות עושה? השתדלות מוכרח. וכיוון שהשתדל הרי יצא ידי חובתו. ולכן הוא כותב בהמשך, כי כיוון שעשה אדם קצת מלאכה, משם והלאה אין לו אלא לפתוח בקונו ולא להצטער על שום דבר עולמי. כמה זה קצת? זו שאלה. סביר להניח שגם הרמח"ל יודע שצריך לעשות משהו שהוא נראה במסגרת הטבע, ולא לסמוך על הנס. אבל אתה ממש לא מגזים. אתה מחפש לצמצם במלאכתך. שימו לב, לא ההשתדלות הוא המועיל, אלא הגזרת הקדוש ברוך הוא.
אני חושבת שהאדם בעיקרון היה יכול לשבת בטל, זה נראה שזה בטל.
מה זה? לא, במצב המתוקן. אני אומר, בעולם שלנו... כן, אז למה צריך קצת השתדלות? מהי הגזרה בעצם? עוד רגע אני אדבר, אני אסביר את הטעמים לדבר, ואז הדברים יותר יתחברו. אבל יש טעם לגזרה הזאת, מה היא באה לעשות? אם צריך השתדלות כלשהי, זה אומר שיש לה טעם. אז שהדברים לא ייראו כנס. חובות הלבבות הוא קצת יותר סימפטי.
שהעסק מוכרח לצורך פרנסתו.
שמה?
שהעסק מוכרח לצורך פרנסתו.
נכון.
זה לצורך פרנסה, זה לא לצורך הגזרה.
כן, אנחנו נדבר על המדרגה הזאת גם כן. יש כאן שלוש מדרגות ברמח"ל. נדבר על זה. לפי חובות הלבבות הוא קצת יותר סימפטי לגבי העבודה. הוא אומר, זה לא בגלל חטא האדם הראשון. הוא אומר, זה בגלל טבע האדם הראשון. וזה לא בגלל נפילתו. הוא אומר, טבע האדם. א', הוא צריך להיבחן בניסיון. האם אתה שומר על דבר השם? האם אתה באמת יודע שהכל מאיתו יתברך או לא? ואם, דבר שני, אם אתה לא תעסוק במלאכה, הבטלה מביאה לידי שיעמום ולידי זימה. האדם יחטא. ולכן כדי לנסותו וכדי למונעו מן החטא, צובה האדם בהשתדלות. אבל אין החינמי, לפי שתי הגישות האלה, מהי המדרגה העליונה ביותר של האדם? הן הרמח"ל והן חובות הלבבות אומרים שכאשר האדם זוכה למדרגה עליונה של ביטחון בהשם ויראת שמיים גדולה, הוא לא צריך להשתדל כלל. והיא השאיפה.
איפה חובות הלבבות?
חובות הלבבות כותב את זה במקור שהבאתי לכם. פתחו איתי במקור מספר 11. בפסקה האחרונה. ואם הוא מגביר עבודת האלוהים, הוא בוחר בעירתו, הוא בוטח בו בענייני תורתו ועולמו ושר מן הדברים המגונים, וחושף למידות הטובות, לא יבעט במנוחה, נכון, זה הדבר השני? הדבר הראשון, הנה הוא עמד בכל הניסיון. הקדוש ברוך הוא ראה, כאשר הוא עבד, הוא ידע באמת שהכל מאיתו יתברך, הוא לא שם יעבור על הפרנסה ועל המשכורת החודשית וכו', הוא ידע שהכל מאיתו יתברך, הוא רק עושה את ההשתדלות שלו, כי השם ציווה. לפי חובות הלבבות זה נפלא. זאת אומרת, גם האדם שהוא לא במדרגה העליונה, הוא מקיים מצוות השם כאשר הוא יוצא לעבודה. זו הכוונה שלו, לא להתפרנס. להתפרנס הוא לא צריך לכוון. למה הוא לא צריך לכוון להתפרנס? כי, תגידו לי אתם,
לא בגלל העבודה.
כשהקדוש ברוך הוא מפרנס אותו, זה בכלל לא בגלל העבודה. אז הוא מכוון לעשות את מצוות הבורא שגזר עליו להשתדל, בגלל שתי הסיבות שאמרנו, וממילא כאשר הוא עומד בניסיון בצורה מובהקת, הוא כבר לא צריך את הדבר הזה, וכאשר הוא במנוחה, הוא לא בועט בה, לא יתאה לשלווה, לא ישיעהו היצר, לא יתאה אותו, לא יפת בכשפי העולם, יסתלק מעליו תורך הגלגול והסיבות בהבאת תרפו. מפני הסתלקות, שני הפנים הנזכרים מעליו, הבחינה והבעיטה בטובה, ויביאו תורפו בלי תורך. ככה כותב גם כן הרמח"ל.
בלי תורך זה לא מבין לעבוד.
אז שוב הוא אומר, אתה לא צריך כבר לעסוק בסיבות. יכול להיות שיהיה איזה משהו. זה נראה באופן פשוט, לפי החובות הלבבות שזהו, אתה לא צריך סיבות בכלל. כי הרי כל הסיבות, כל ההשתדלות, היא דווקא בשביל המבחן, בגלל שני הדברים הללו. שימו לב לרמח"ל, במקור 27.
אבל אם זה טבע, אז
שנייה.
מה זה?
זהו, אז זה הנקודה, שזה מעניין מה שאתה שואל. לפי חובות הלבבות, זה הטבע האנושי הסטנדרטי. ואף על פי כן, לאדם יש יכולת להתעלות מעליו. זה לא נס, זה פשוט מה שנקרא בתוך עמי אנוכי יושבת. הקדוש ברוך הוא יודע שרוב בני האדם לא מסוגלים לדבר כזה, ולכן הוכרחו להתעסק במלאכה. אבל אותו אחד שמצליח ליצור את הדרך, הוא נגיד את זה גם כן בצורה כזאת. גם הצדיק שהגיע למדרגה הזאת, דרך איך הוא הגיע למדרגה הזאת, הוא עבר דרך הניסיון, ודרך זה שהמנוחה לא תכשיל אותו. כאשר הוא קנה את מדרגתו הפנימית, אז הוא כבר מסוגל להשליך את זה. זה כמו שנגיד לבן אדם, תשמע, אנחנו רוצים שאתה תעבוד בעבודה הזאת, בשביל לא להתקבל לדבר הזה והזה, בשביל זה אתה צריך לעבור 12 שנות לימוד, לצורך העניין. ואז אחרי 12 שנות לימוד, הוא כבר מפסיק ללמוד את הדברים האלו, הוא כבר מבצע. לא הבנתי, אז למה צריך 12 שנות הלימוד? לא הבנתי. אבל אם לא היית עבור 12 שנות הלימוד, לא היית יכול עכשיו לעזוב את הלימודים ולעסוק בביצוע. בזכות 12 שנות הלימוד הגעת לשלב הזה. זאת אומרת, גם הצדיק, לפי חובות הלבבות, גם לפי הרמח"ל, באופן פשוט, כולנו חייבים לעבור דרך האשליה. דרך המצב, בו יש איזו תחושה כזאת שאנחנו כביכול מפרנסים את עצמנו, ואז לאט לאט האדם מגביר את אמונתו, עד שהוא מסיר את האשליה. ככה הרב דסלר בעצם מסביר את כל הניסיון של, של, של האדם בעולם. אני קורא במקור 6, מאחר שמזונותיו של אדם קצובים לו מן השמיים, ופרנסתו היא כקריאת ים סוף, בין בדפים החדשים. אם כן, למה המס השם יתברך על האדם את עול ההשתדלות בדרך ארץ? אז למה צריך להשתדל? אמרנו, הקדוש ברוך הוא מפרנס אותך, אתה יכול להפיל את עצמך עליו, והוא יתפוס, אל תדאג, בענייני הפרנסה. וזה שאנו קוראים טבע, הוא אשר רצונו יתברך שיתמיד אופן אחר אחד אשר נהיה מורגלים בו, ויהיה מקום לנסות את האדם, אם גם בכזה יראה את רצון השם לבד. הטבע הוא אשליה לפי הרב דסלר. ומעט כך משמע, גם לפי חובות הלבבות. או יחשוב כי מסר שנברך כוחות לטבע, שגם זה לא מספיק טוב, ושבתוך הטבע יש גם לאדם לעצמו כוח לפעול בדרך של סיבה ומסובב. שימו לב את הדברים החריפים של הרב דסלר. יש אשר יקראו לעצמם מאמינים, בוטחים בו יתברך, ומכל מקום יראו בכל מהלך העולם דרך טבעי. משתדלים לנהל הסיבות אל אשר יחפצו, וישמחו על הבנתם ושכלם, ובכוחם וכישרון מעשיהם יאמרו להסב הסיבות איך שתביינה מסובבים כרצונם. ומכל מקום הם עושים את כל המאמץ שלהם. שימו לב, לכאורה נשמעים אנשים נפלאים. מכל מקום, יחד עם זה, יבקשו מאת השם שיצליח את מעשיהם. היינו, כי אף אם מעשיהם עושים בחשבון נכון ובטוח, מכל מקום אינם בטוחים. יכול פתאום להיות נזק מכאן, כל מיני דברים שיפתיעו, מחלה, תבון הצרות וכו'. וכן, מודים שיש להודות להשם יתברך שנתן בהם הכוח לחשוב ולהבין בסיבות. הם אפילו מודים לו על זה שהוא נתן להם בכלל את הכישרון. והוא כותב על זה, בעלי מדרגה זאת באמת הם בעלי השיתוף, כי משתפים את עצמם עם הבורא ברוך הוא בהנהגת העולם. ואחר כל אשר ידברו מדברי האמונה והביטחון, עדיין הכפירה המושרשת בלבבם. כי בעומק לבותם יחשבו, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. למעלה מזה, זה מישהו חושב שהטבע הוא כלי ביד הכותב, ומדרגה הכי גבוהה, שבאמת אין שום טבע, הכל נס. נס גמור. הכל זה רק הרגל, הטבע הוא רק הרגל. זוהי המדרגה. בעצם ולכן, מהי ההשתדלות? ההשתדלות היא כדי
להסת... זה הראשונה, שמה, בן אדם
הוא עובד עם הטבע והוא חושב שיש לפעולות שלו ולטבע באמת כוח. הוא אומר, תודה רבה הקדוש ברוך הוא שנתת לי את הכוח. מה זה? במה לא תקלקל? כן, אבל איך לא תקלקל? על ידי חטאיך. זה העניין. איך הרמח"ל כותב? אני רוצה רגע לקרוא לכם את דברי הרמח"ל במקור 14 בדפים שלמדתם, באדיר במרום. אפרש לך אתה עניין ותיפקח נהנה שניהם. מי שמתפתה בזה וערב עליו פקיחות עיניו, הקדוש ברוך הוא גם הוליך אותו בדרך זה, ונאמר בו בכל משלח ידך אשר תעשה. הרי יש מקורות שאומרים, רק במה שתעשה תהיה לך ברכה. אם אתה רוצה ללכת בדרך הזאת, יבוסם לך, אבל אתה לא חייב. והוא צריך לעשות כדי שתבוא לו ברכה. אבל אם הוא מניח, זה הפקיחות עין. מה זה הפקיחות עין? זה אני סומך על עצמי. הנה אני עושה. אם אני לא אעשה, לא יהיה לי. משליך יעבור על הקדוש ברוך הוא. זהו מה שאמרו עליו, מלאכתך נעשית על ידי אחרים. מניין שלא יושב בבטל, כי זה אי אפשר. אבל עדיין יש גזרה, לפי הרמח"ל, נכון? כולם צריכים שווים בגזרה. בסדר, אז התעסק רק בעבודה, עבודת השם הכוונה, אז בלחתו נעשית על ידי אחרים. אמנם כל זה, לא נצל מן הזעת הפיך, כי על כן נקרא עול תורה. זאת אומרת, בתורה ובמצוות, שם זה מה שחזל אומרים, לעובדה ולשומרה, זה מצוות עשה ומצוות לא תעשה, והאדם שם הוא מזיע ושם הוא עמל, והוא פטור מהעמל החיצוני של הפרנסה. וזוהי המדרגה שאליה צריך לשאוף. יודעים חכמי ישראל וגדולי ישראל, שהמדרגה הזאת רק יחידים יכולים להגיע אליה. ולכן, רוב העולם חייב להשתדל. אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, יתרה מכך, המדרגה הזאת היא כל כך קשה, שאפילו הנביאים, בחלקים גדולים מחייהם, עסקו בהשתדלות. והאדם יכול לסמוך על התנהלות ניסית שכזו, רק כאשר או יש לו הבטחה אלוקית מפורשת, או שיש לו רוח אלוקים שסומכת אותו, או שהוא מלומד בניסים, כמו מדרגת רבי חנינה בן דוסה. כי רבי חנינה בן דוסה בעצם אומר, מי שאומר לשמן שידוק, הוא אומר לחומץ שידוק, הוא לא מתרגש. מבחינתו הנס והטבע הם באמת במדרגה שווה, ולכן אין אצלו הבדל. הכלל הוא בעצם מאוד פשוט. ככל שאדם רואה בטבע דבר ממשי, הוא צריך להשתדל יותר. כן, לפעמים גם ההשתדלות במצב כזה, אבל כמובן כל מה שהוא זוכר שבאמת הקדוש ברוך הוא עושה את הטבע, כן? אם הוא כופר ואומר שהטבע עומד בפני עצמו, זה כבר בעלי השיתוף, אומר הרב דסלר. ומי שהוא לא במדרגה הזאת, והוא סומך על הקדוש ברוך הוא, אז זה עזות פנים, זו חוצפה, זה יביא אותו למפח נפש. וצריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. דהיינו, כולם מודים, מהקבוצה הזאת שראינו במהלך השבוע, האדם, ברירת המחדל שלו, זה להשתדל. וזה מה שרואים מההדרגה שרואים בצורה מאוד ברורה ברמח"ל ששאלת. פרק ה', מידת הצדיקות, מה הוא אומר? האדם חייב לעסוק למען פרנסתו. אבל אל תגיע למצב שבו זה משתלט על כל חייך, ואין לך זמן לקבוע עיתים לתורה, תקבע עיתים לתורה. פרק כ"א, מידת החסידות, הוא אומר, תשמע, תורתו קבע ומלאכתו הרי, תעסוק מעט במלאכה, צא ידי חובה. תפרע את המס, כבר מדרגת החסיד, הוא כבר רואה הרבה יותר עד כמה הטבע והנס הם בעצם אותו דבר. רק צריך קצת להסתיר את הנס. צריך לעשות משהו, יש השתדלות. באדיר במרום הוא אומר, במדרגה הכי עליונה, אפילו מעט מלאכה לא צריך כאשר האדם מגיע למדרגות הגבוהות ביותר. אותו דבר הוא מחובות הלבבות. ברירת המחדל של רוב המין האנושי, אתה חייב להשתדל, אתה מקיים בזה מצוות אלוקיך, זה אפילו לא רק בגלל חטא האדם הראשון, כמו הרמח"ל. היחס לעבודה, היחס הנפשי, הוא יחס חיובי יותר. אתה צריך לעשות את זה. אבל אם תזכה, תהיה מאותם יחידים שאפילו את זה הם לא צריכים לעשות, כי תימנע ממך סיבת ההשתדלות. כי כל סיבת ההשתדלות זה להעמיד אותך בניסיון. האם גם כאשר אתה פועל בעצמך, תדע שהכל מאיתו יתברך ולא באמת אתה פועל. אתה רק מקיים מצווה. אני מקיים מצווה, אבל הפרנסה היא משמיים. גם אם לא הייתי עובד, הייתי מקבל את הדבר הזה. וכאן אולי הדבר הכי קשה בשיטה הזאת. הקושי זה הניתוק בין מה שאני רואה למה שאני חושב. כל מבחן באמונה הוא מבחן כזה במידה זו או אחרת. נכון? יש איזשהו פער. אבל כאן הפער הוא מאוד גדול. אתה מצווה על השתדלות, ובפועל אתה אומר, אבל לא היא זו שמביאה לי את הפרנסה. אז כשלמדנו ככה בחברותה, עלה לי משל בשביל לבאר את הדבר הזה. אז איך אתה מסתכל? אמרתי, אבל זה נראה טבעי. זה נראה כשאני עושה את זה, אז זה קורה. סיבה ותוצאה. כן, כבר בפילוסופיה הטילו ספק בדבר הזה, דיוויד יום, אם אני זוכר נכון, אחד הפילוסופים במאות שנים האחרונות, אז הוא אומר, סיבה ותוצאה זה רק הרגל. מי אמר? אתה לא יכול להוכיח שזה כך. אז הרב דסלר באמת בכיוון הזה, שוב, לאור דברי חובות הלבבות, אז הוא באמת אומר, באמת, מי אמר? נכון, באמת הכל נס. ורק אתה התרגלת לדברים מסוימים. אז המשל שאפשר להבין את זה, איך חובות הלבבות, ואיך הרמחל, שנייה אחת, איך חובות הלבבות ואיך הרמחל, רואים את הקשר בין הסיבה שאני עושה לבין התוצאה. פשוט מאוד. דמיינו לעצמכם, שחקן על הבמה. ואז כל מיני אביזרים בבמה. ואחד האביזרים זה רדיו. ואז תוך כדי ההצגה, אז הוא מפעיל את הרדיו. ואז איכשהו מסובב את הרדיו, את הכפתור, את הלחצן, לוחץ על הלחצן ומסובב את הווליום, מה קורה פתאום באולם? פתאום שומעים? צלילי הרדיו. אבל תגידו לי, מה קורה במציאות? איך הרדיו פועל? איך כולם שומעים אותו? תגידו לי, מה?
קונטרול.
בדיוק, יש מישהו בקונטרול, יש את הסאונדמן. איך שהוא עושה את זה? עין על הזה וזה. וכל פעם במהלך ההצגה, שהוא עושה את הפעולה הזאת, הרדיו דולק. וכשהוא לוחץ על המתג שלא מחובר לכלום, אז איש התאורה מדליק את האור. והחוויה היא שאני עושה את זה. אבל מי שבאמת מכיר את ההתנהלות הפנימית, יודע, לא, זה פשוט ההרגל. זה ההוראה הקבועה שנתנו לאיש התאורה והסאונד. כאשר הוא עושה את הפעולה הזאת, תדליק את הרדיו. כאשר הוא עושה את הפעולה הזאת, תדליק את האור. אבל זה לא באמת טבע. זה פשוט ההוראה הקבועה אליה התרגלת. ואם פעם אחת יבוא הבמאי ויגיד, תעשה טובה, כשכל פעם שהוא מגרד באף, תן פה, הוא נסתלבט עליו.
יש סרט כזה על הדבר הזה.
מה?
שכאילו, שכולם כאילו שחקנים כזה, וכל אנשים
המופע של טרומן המפורסם. כן, שנקרא ששיבש לחלק מהאנשים את המוח. יש כאלה, אני יצא לי לדבר עם מישהו שעד היום אוכל סרטים מהסרט הזה. בקיצור, אז אתם קולטים? זה באמת הקשר. רס"ג באמונות ודעות הוא הכי חריף לגבי הדבר הזה. הוא אומר, כאשר מישהו הורג מישהו, הרצח התבצע על ידי הרוצח, המוות על ידי הקדוש ברוך הוא. ואם לא היה מת על ידו, היה מת בכל מקרה על ידי מישהו אחר. וואו, זו אמירה חריפה. לפי חובות הלבבות זה עדין יותר. לפי פשט הדברים שלו שם, זה נשמע שהאדם, אם הוא מסכן את עצמו ולא עושה את דבר השם, מכניס עצמו לידי סכנה, הוא יכול למות טרם זמנו. אבל הסיבה שבגללה הוא מת טרם זמנו, ככה משמע לפי כל הלך רוח דבריו, זה יותר בגלל שהוא עבר על רצון השם. אתה עכשיו רוצה להטריח כלפי שמיה, יש הרגל. איש הסאונד יודע שהוא עושה את זה ככה, ואיש התאורה יודע שהוא עושה את זה ככה. אתה רוצה לשנות את הטבע, זה טבע שהוא נס, אתה צודק. אבל אתה רוצה לשנות את ההרגל. אתה ראוי או לא ראוי? למרות שזה נס, עדיין אדם יכול לגרום לזה, לשנות את הגזרה האלוקית, בגלל שהוא פוגע ברצון השם, שרצה שהאדם יעשה כדרך הטבע, אלא אם כן הוא מותם יחידי סגולה, שהגיע לו הבטחה אלוקית, או רבי חנינה בן דוסה, שגם שם את הרגל שלו ליד הערוד, זה לא משחק אצלו. אצלו זה לא נס. שרבי חנינה בן דוסה, מה המבחן בעצם לכמות ההשתדלות, כמו שאמרתי מקודם? מה החוויה שלך? האם אתה מרגיש שמה שאתה עושה עכשיו, וואו, זה התאבדות? אם אתה מרגיש את זה, אתה לא רגוע. במילים אחרות, אתה חווה את זה כחוויה ניסית, אל תעשה את זה. אתה חייב להשתדל במקום הזה. רבי חנינה בן דוסה, שהוא שם את הרגל בפתחו, כן, פתח מאורת הערוד, הוא לא מרגיש, וואי וואי וואי, רק השם, תעזור לי, תעזור לי, תעזור לי, רק שלא, כולם מסתכלים. לא, זה לא החוויה שלו. שהוא אומר לבת שלו, מישהו אומר לשמן שהיא לא קמה לחוץ, שהיא לא, הוא לא פותח מהטילים, קוד שמחיכו, פדיחו את הבת שלי, כאילו שהיא תחשוב שאני באמת צדיק. זה לא החוויה שלו. הוא רגוע. אצלו זה לא נס במדרגה שלו. הוא בעצמו השתדל, למעט מקרים חריגים, להסתיר את הנס. אפילו הצדיקים, החסידים שנמצאים במדרגה העליונה הזאת, הם מפני שלא להגיע למידת גאווה או בדבר הזה, הם לא יפרסמו את הנס, למעט מקרים שיש בהם מסר לציבור. אבל הוא לא חווה את זה כנס. מבחינתו, כיוון שהוא רואה את הטבע והנס באותה מדרגה בדיוק, אז הוא משוחרר מזה.
אבא, המשל הזה,
כן.
שכל עוד שהשחקן לא יגיע לרדיו ויסרב את הכתור,
מה זה? נכון. מה הבעיה אז?
לא, אין שום בעיה, יכול להיות שגם אנחנו בהקשר הזה, זה המשמעות של ביטחון והשתדלות. יכול להיות שאנחנו משחקים פה איזה משחק, זה לא כל כך משנה, מבחינת האדם, כל עוד שלא יסובב את הכפתור של הרדיו, הוא לא מחובר לחשמל. כל עוד שלא יסובב את הכפתור של הרדיו, הקונטרול לא ילחץ על כלום.
בדיוק, אבל... אבל מה הנקודה?
אם אדם צדיק על הבמה, סתם, אני אלך על הזה, אסתכל על הרדיו, מי שאמר לרדיו שידלה לזה... זה לא נכון, אנחנו מוצבים, זאת אומרת, ככה העולם עובד.
ככה העולם עובד אצל השחקן הסטנדרטי. אבל מגיע פתאום שחקן אחר, שמה שהוא משחק זה שחקן שעושה ניסים. ואז עושה ככה, והאור נדלק. ואז עושה, טוב, אפשר בבקשה את הרדיו? נכון, הרי הולך להיות, אתם יודעים איך זה נקרא? בית חכם. מה זה בית חכם? כן. בית חכם, זה הולך להיות, נכון? כאילו לאט לאט אנחנו חוזרים למצב שלפני החטא, נכון? בזה התפך הרבה פחות. בכלל, אנשים עובדים בעיקר במשרדים. אז תחשבו שאנשים אפילו לא יצטרכו לעשות פעולות. אדם יושב ונותן הוראות והכל קורה. נכון? איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בדיבור. לאט לאט אנחנו צלם אלוהים. הדיבור מקבל את כוחו. בסדר? אז יש שחקני ויש שחקני. תבחר איזה שחקן אתה רוצה להיות. אני מעדיף לשחק את השחקן עם הנס. את השחקן שהדיבור שלו עושה הכל, ואפילו זה לא כל כך נס. לאט לאט זה הופך להיות טבע. בסדר? עכשיו, לפי הדברים האלה, שוב, אני אומר, ברור לי שככל שאתם שומעים את הדברים האלה, מה שנקרא ההרגל, האדם, והמציאות שהוא רואה, והטבע הדתי-לאומי מתנער ואומר, איך יכול להיות? זה הפך המציאות. אבל תדעו לכם, שהשיטה הזאת, מה שהכי קשה עליה, זה גם מה שהכי מסייע לה. הכי קשה עליה זה טבע המציאות, אתה לא רואה? מי שעובד, הרבה יש לו, מי שלא עובד, אין לו. בדיוק באותה מידה, הראיה הכי גדולה עליה זה מהמציאות. כי כל כך הרבה אנשים עובדים ואין להם. וכל כך הרבה אנשים לא עובדים, או עובדים בכל מיני דברים, חלטורות, ויש להם. שבו, זה פילי פלאות. הרי הצדיק, הרי כמו שאנחנו מבינים, זה בעצם, זה לא או צדיק שלא עובד בכלל, משהו פילי פלאות, או אדם שעובד כל היום. יש הרבה גרף באמצע. והרבה אברכים פה יכולים להעיד ולומר כמה סייעתא דשמיא וכמה ברכה, והם לא מבינים איך הם סוגרים את החודש, ואיך כל פעם הקדוש ברוך הוא מזמן להם דבר אחר. כן? אז לפעמים זה דברים שהם בדרך הטבע, אבל גם זה סייעתא דשמיא. כן? כידוע, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה של הבעל, על העבודה של האישה ועל הגמילות חסדים של ההורים. אז יש לפעמים את העניינים האלה. אבל לפעמים זה באמת, שגם זה סייעתא דשמיא. ומה אתה חושב, תקציבים מהמדינה זה לא סייעתא דשמיא? זה שיש לך מלגה, זה לא סייעתא דשמיא? כאילו, אדם יגיד, הדברים המצחיקים האלה, זה אדם אומר, מה זה על ידי נס? זה פשוט דרך הטבע, יש מלגות. כן, אבל מדינה שנותנת מלגות ללומדי תורה, זה מה וכך? פתאום, איזה תורם שרוצה לתרום עוד משהו, ופתאום קרן אחד לאחד שדואגת עוד לאברכים, זה מה וכך? כן, זה כמו הסיפור על רבי זושה, רבי זושה לא היה פונה לאף אחד לקבל טובות. הוא חי את מדרגת הביטחון הזאת לגמרי. אז בבוקר הוא קם, ריבונו שלא ילם, זושה רעב, נשמח לקבל אוכל. שומעים את זה התלמידים או השמש, מיד נותנים לו את האוכל. צהריים, ריבונו שלא ילם, אחרי מנחה, זושה רעב, מגיעים התלמידים, מחסידים, זה, שמים לו אוכל. ככה, ערבית. עד שפעם אחת, תצבן השמש. הבנתי, אני זה שנותן לו את האוכל. כאילו, מה זה ריבונו שלא ילם? הוא אומר בקול, הוא יודע שאני אשמע, ואז אני מביא את האוכל. מה זה הדבר הזה? אמר, פעם אחת לא מביא לו. בבוקר, ריבונו של עולם, זושה רעב. אין אוכל. צהריים, ריבונו של עולם, זושה רעב. אין אוכל. בוא נראה. אני חשבתי שרב זושה זה צדיק. כן, בסוף סתם, זה הכל חלטורה, זה הוא צומר בכל כדי שאני אשמע. מגיע הערב, ריבונו של עולם, זושה ממש רעב. לא מסיים לדבר, נפתח הדלת, מגיע אדם עם סעודת מלאכים. שלום רבי זושה. אני אשמח שתאכל. תודה רבה, אוכל לזה. השמש באלם. מה קורה פה? מאיפה אתה? מי אתה? מאיפה הגעת? אז אומר, אותו אדם, שמע, אני, הבן שלי היה מאוד חולה, ולא יודעת מה לעשות, כולי תפילות, אני נרדם תוך כדי אמירת תהילים, מתגלה לי אבי בחלום ואומר, יש צדיק אחד שיוכל להתפלל על בנך ולהצילו מחוליו. זה רבי זושה מהניפולי, הצדיק הגדול, לך אליו, תביא לו סעודה למחורת ותיוושע. וכך עשיתי. שהסיפור הזה סיפור חסידי, לא לפני הרבה שנים, אבל עדיין זה סיפור חסידי שמסתום היה. אבל כשאתה קורא דברים מעין זה בגמרא, זה מפליא עוד יותר. ככה שימו לב לגמרא בכתובות במקור 5. הו דעת לקמד רבה, הוא היה נזקק. אמר לו, במה אתה סועד? אמר לו, בתרנגולת פתומה ויין ישן. אמר לו, ולא חייש לדוח כדי ציבורה? תגיד, אתה לא חושש שזה הרגלים שלך? לפינוקים כאלה, תרנגולת פתומה, יין ישן. אמר לו, תגיד לי, אתו, מדידו כאכילנה? מדרך מה נקחן? תגיד לי, אני לוקח ממך את התרנגולת והיין? אני אוכל מהקדוש ברוך הוא. דתנינה, עיני כל אליך יסבר, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. ביתם לא נאמר אלא ביתו, מלמד שכל אחד ואחד נותן הקדוש ברוך הוא פרנסתו ביתו. תוך כדי שהם מדברים, עדי אחי, אתה יחתה דרבה, הגיע אחותו של רבה, דלוחזיה לתלי שרי שענה, הוא לא ראה את ה-13 שנים. ומה היא הביאה לו כתשורה למפגש, לסעודה? תרנגולת פתומה ויין ישן. אמר לו רבה, מי דקמה, יאללה, תאכל. סליחה, אמר מי דקמה, איך זה קרה הדבר הזה שבדיוק עכשיו אחותי הגיעה ועם אותם דברים? ככה כותב רשי, מה דבר זה שירה לפניי אתה שלא הייתי רגיל בכך שבת זו לכאן בתרנגולת ויין ישן בידה? אמר לו רבה, נעניתי לך קום אכול. זה מצחיק מה שרשי כותב, דיברתי יותר מדי, עזוב, צדקת, מה שנקרא, המציאות הוכיחה כדבריך. שהביטחון הגמור אצל אותו אדם, שימו לב, הוא לא היה בלחץ. הוא לא אומר, וואי, אתה צודק, נכון, איך אני יכול? מה עכשיו אני אעשה? אין לי ברירה, אלא... לא, הבן אדם רגוע. תגיד לי, משלך אני אוכל? אצלו, זה לא נס מה שקרה. זה ברור שזה ככה יקרה. אצל רבי זושה, זה פשט שככה אמור לקרות. וככה מספר הסבא מנוברדוק. על אותו אחד ששמע, הוא כותב, וככה שזה מאלשך. אבל האלשך השיטה שלו שונה, ולכן זה לא כל כך מסתדר, בכל זאת אני אומר. אז הוא שמע רב אחד. שדיבר על סוגיה הזו של ביטחון והשתדלות, וממנו היה משמע שאם הוא יבטח לגמרי, הפרנסה תהיה. ואז הוא אומר, מה אני טיפש? אז על מה אני עובד? על מה אני מחלה את כוחי, כוח גופי ואת רוחי? הלך, עזב את העבודה שלו, היה בעל עגלה, מכרו את החמור לגוי, וישב קרא תהילים. אנשי הבית מגיעים אליו, מה אתה עושה? הלו, צריכים פרנסה. תגיד, מה אתם משוגעים? שלא שמעתם מה הרב אמר? יהיה בסדר, יהיה בסדר. עוברים כמה ימים, המשפחה בלחץ כמובן, הוא ברוגע גמור, ומה קורה? אותו גוי הלך למקום מסוים לחפור עם העגלה, מצא אוצר, שם את הדברים, שם את האוצר על העגלה, הלך להמשיך לחפור באותו מקום, נפלה עליו אבן והרגה אותו. החמור נמצא ללא בעלים, מה בעל חיים עושה? חוזר למקום אותו הוא מכיר. חוזרים, רואים את החמור עם העגלה, פותחים, רואים אוצרות, ואומרים לבעל הבית, ביטחונך הועיל לך. ראה, קיבלנו אוצר.
זה
סבא מנוברדוק עצמו? מה? לא. סבא מנוברדוק מספר את זה, בתקופת האלשך הוא מספר את זה. אמרתי, שיטת האלשך היא דווקא שונה, דווקא יותר השתדלות, ולכן אני מסייג את האמירה שזה האלשך, אבל הוא מספר את הסיפור הזה שעבר במסורת. וכאן שאלת ביטחון הלב, היא הקובעת. ולעומת זאת, סיפור אחר, שמישהו שמע את אותו דבר, היה פועל, אמר, אם זה ככה, חבל על הזמן, מספיק למלא כרטיס הגרלה, נשב ברוגע ובשקט. עזב את העבודה, מילא כרטיס הגרלה, יושב כמה שבועות, זכייה בהגרלה, עין, עוני ודוחק מתחילים להיות, הולך לרבו, שסיפר על הדברים האלה, אמר, רבנו, היה תוצאות הביטחון. אז עזבו כאן שיש כאן שאלה גם כן גדולה, עד כמה מי שבוטח חייב לקבל את מה שהוא חושב או מה שנכון לו, שזו סוגיה בפני עצמה, נכון? ראיתם החזוני שאומר, טעות ישנה לי את הזריחה, שמה זה ביטחון? שבטוח יהיה טוב. לא, ביטחון זה שיש הכל בהשכחה פרטית. מי אמר שזה מה שנכון לך? ככה חובות הלוות גם כן כותב. אז זו סוגיה בפני עצמה.
ביטחון שיהיה למה לאכול.
אתה אומר, הנה, זה הדברים לפחות הבסיסי. יש אמת בדבריך, אף על פי כן שלפעמים באיסורים. אז דיברנו על זה ככה בסתרים, נעריך בזה בעזרת השם. בכל מקרה, מגיע אליו רבו ואומר לו, וואי, אתה צודק, באמת בעיה, תקלה גדולה. אתה יודע מה, בוא נעשה הסכם. אני אביא לך עכשיו חצי מסכום הזכייה בהגרלה, וכדי שאוכל בינתיים להתפרנס, ושבעזרת השם שתזכה, אז תביא לי את כל הסכום, בסדר? טוב, בסדר גמור. אומר לו הרב, נתפסת. בוא תגיד לי, אם היית בטוח שאתה הולך לזכות בהגרלה, היית מוותר על כל הסכום של חצי? סימנו שאתה לא באמת בוטח. זה הכל. ולכן לא זכית לשפע. דהיינו, המשותף לשיטות הללו, זה שכגודל הביטחון של האדם, כך גם השתדלותו יורדת. אבל פה עד עכשיו הערכתי טיפה לגבי מי שהם צדיקים גמורים, ושם הדברים יותר קיצוניים. כמובן שגם בצדיקים הכללים לא תמיד פשוטים, אבל זה לא חייב להיות נגד הטבע. אמרנו ירושה שמנה, פתאום איזה יששכר וזבולון, אמרנו פתאום איזה ברכה בעסק קטן, זה לא הכל, זה לא 0-100, זה לא נס גלוי או כלום. אנשים רואים את זה בעיניים. אמרנו המציאות מוכיחה. אדם חוסך שקל לשקל, פתאום תקלה באוטו, אלפי שקלים הולכים. אדם הרוויח, חסך מאות אלפי שקלים, פתאום נולד לו ילד שהוא זקוק לכל מיני טיפולים, יהיה איזה עניינים בריאותיים, יהיה איזה דברים אחרים, הוא מרגיש שכל הכסף שמגיע אליו, כן, שעבודה דרבינתן, מכירים את המושג? הכל מגיע, הכל ישר עובר, זה כאילו הוא רק תחנת ממסר, פתאום על כל מיני הוצאות שיש לו, פתאום חשב, בונה דירה, התכוון למשהו אחד, פתאום קרתה תקלה. חבר'ה, אתם לא רואים? אותו אחד שבא ואומר, לא מנתי, השיטה הזאת קשה. מה, אתה לא רואה שמי שזה יש לו? תגידו, אתם לא רואים? אתם לא רואים שבסופו של דבר, נכון, צריך השתדלות, כל אחד לפי מדרגתו, וכמעט כולנו צריכים השתדלות, נראה כמה, אבל אתם לא רואים שהמציאות יש לה חוקים אחרים? המציאות צועקת את זה, אם רק אתה טיפה מקשיב לה. תסתכל על עצמך, תקופות מסוימות, כן, אתם תראו את זה בעזרת השם עכשיו רובכם אברכים. תקופות ותקופות, לפעמים אתה לא יודע להסביר. לפעמים דווקא התחזקות בענייני אמונה. ובביטחון, פתאום פותחת שפע. לפעמים פתאום נתינת צדקה. אך, לא מזמן, אשתי ואני דיברנו על דברים שצריך לתת יותר צדקה וכו', וכמה זמן לא נתנו. אני חושב שרק דיברנו באותו יום, אשתי קיבלה הצעה לשלושה שיעורים פרטיים שהיא לא קיבלה במשך כבר כמה חודשים. כן? היא לא רודפת אחרי זה, היא לא פרסמה. אמרנו, מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, איפה אתה משתדל? איפה ההשתדלות שלך? אנחנו חושבים שההשתדלות צריכה להיות רק בענייני הפרנוסה. אבל אם מי שמפרנס לך זה הקדוש ברוך הוא, וההשתדלות היא רק כי זו מצווה, אז באופן כללי בוא תתחיל להדר במצוות. אבל כאן אני עכשיו רוצה להגיע למקום שנוגע אלינו. כי חובות הלבבות וכל השיטות הללו יש להם גרף. אבל החידוש הנפלא של חובות הלבבות אומר גם האדם שצריך השתדלות וזו מצווה בשבילו, ורוב האנשים הם כאלה וזה בסדר גמור, זה הטבע האנושי, זה לא רק בגלל החטא לפי חובות הלבבות, אבל בסופו של דבר יש לו מבחן. אם אתה באמת באמת בוטח בהשם, אז אני רוצה לראות איפה זה מגיע לידי ביטוי בחייך. וכאן הוא נותן כמה וכמה גדרים. דבר ראשון, זה היחס לעבודה. שימו לב, אני מאמין בהשם, אני יודע שהטבע הוא בעצם הרגל, הוא בעצם אין אשליה. הרב דסלר מפרש את זה בדברים הכי חריפים. למה אני עובד? לא כדי שיהיה לי אוכל, כי זה הקדוש ברוך הוא ייתן לי בכל מקרה. זה גזרה, מזונותיו של אדם. אני עובד כי הקדוש ברוך הוא ציווה. הקדוש ברוך הוא ציווה להסתיר את אותו נס, למעט המדרגות הכי חריגות שיש, להסתיר את אותו נס, על ידי זה שאני אעמוד בניסיון ואראה שאני באמת עובד אותו. לכן סיבת העבודה היא לא כסף. מי צריך לבנות קודם כל את היחס הפנימי הזה. דבר שני, איך אני בוחר את העבודה? כיוון שהקדוש ברוך הוא המפרנס, שוב, זה נוגע לכולנו. אנחנו לא במדרגת הצדיקים היחידי הסגולה. זה אמרנו, רבי אברהם בן ארם אומר, זה חוצפה אם אתה הולך לשם, ואתה לא במדרגה, וכמעט כולם לא במדרגה, אפילו התנאים הייתה להם עבודה. אנחנו רואים שגם האבות עבדו, אומר רבי אברהם בן ארם בן, כי זה מדרגה שלא כל הזמן נמצאים בה, מדרגה חריגה. אז מה כן נוגע אליי? אז חוץ מסיבת העבודה זה איך אני מוצא עבודה. אם העבודה שלי נותנת לי את הכסף, ולא הקדוש ברוך הוא, אז אני צריך למצוא את העבודה שתיתן לי הכי הרבה כסף. אבל אם זה לא כך, הפרנסה היא משמיים ואני רק עושה השתדלות, אז גם אני בוחר את העבודה. כמו שחובות הלבבות אומר, מופיע לפניכם, למדנו את זה לפני כמה חודשים, במקור 7, כיוון שהתברר חיוב הגלגול על הסיבות על בני אדם, נבהר אתה כי אין כל אדם חייב לחזר על כל סיבה מסיבות הטרף. מישהו מבני אדם חזק בגופו וחלש בהכרתו, ראו לו מה שיש בו מן ההגיעה כפי שיכול לסבול. מישהו חלש בגופו והכרתו חזקה, אז אל תראה, עכשיו השכל שלך חזק, הגוף חלש, תבחר מקצוע שמתאים לך, יותר שכלי. ותלך גם לפי נטיית נפשך. זה מה שצריך להניע אותך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול להביא לך בכל דרך, אז תבחר את מה שהקדוש ברוך הוא הטביע בך, מבחינת היכולות השכליות, מבחינת היכולות הגופניות, מבחינת נטיית נפשך, ככה תבחר. נפקמינה חשובה, דרך אגב, לפי רבי אברהם בן ארם, הוא אפילו מוסיף, אם העבודה היא פחות בטוחה, כמו דייג וצייד, כמו שראיתם, יש אפילו הידור לעבוד בה. כי ככה עוד יותר אתה תסמוך על הקדוש ברוך הוא. חקלאי, וואו, כמה גורמים, הגשם, השוק, וואו, המחירים, עלייה זה, כן, פתאום הגיע סחורה מחוץ לארץ. כמה, תבינו איזה, מה שנקרא, זורע, מאמין בחיי עולמים וזורע. כמה ביטחון בקדוש ברוך הוא רוצה לעשות. אם אתה נוטה, זה מסתדר עם כל דברים שלך, שתי עבודות, לפי רבי אברהם בן הרמב״ם, זה אפילו חידוש. ותבחר עבודה שהיא לא תגמור לך על האמונה ועל המצוות. הרי למה אתה עובד? כי זו מצווה. אז איך אתה בוחר מצווה אחת שהיא פוגמת לך בכל האמונה והמצוות האחרות? אתה לא עובד בשביל הפרנסה. אז הנה, זה גם עוד שיקול משמעותי לבחירת עבודה. גורם שלישי, כאשר לא הולך לך בעבודה, האם אתה מחליף עבודה? לפי זה, אם העבודה היא בכלל לא בשביל להביא כסף, אלא לעשות מצוות הבורא, וזה מה שמתאים לך, למה להחליף עבודה? אומר חובות הלבבות. תישאר בעבודה שלך הזאת, ותתפלל. הרי הקדוש ברוך הוא יכול להביא לך דרך הנתיב שלך, זה הנתיב שיותר מתאים לך. סייג, כוכבית, אם זה שלא הולך לך פתאום בעבודה, גורם לך לחשוב, אולי מתאים לי משהו אחר, לי, באופי שלי, ביכולות שלי, אולי פספסתי, אולי הפוך, אולי את העבודה הראשונה בחרתי, בגלל סיבות חיצוניות. מצוין, תעשה חשבון נפש כזה. אבל אם באמת זה מתאים לך וטוב לך, אז מה, הקדוש ברוך הוא, האם ידו תקצר לפרנס אותך דרך העבודה הזאת? גורם רביעי, איפה תעבוד? הסיפור הנפלא שהוא מביא, היה לו אותו חסיד פרוש, שהלך לארצות הרחוקות ופגש עובד עבודה זרה, ואומר, תגיד, איך אתם מתפללים לעצים ולאבנים? מה קורה לך? אומר, למה, את מי אתה עובד? את בורא השמיים והארץ, שמחלקל וזן אותי. הבנתי, מחלקל וזן אותך, בורא השמיים והארץ, ואתה הגעת במהלך של כמה חודשים בשביל להתפרנס בחוץ לארץ. מעניין. חטף תשמוס, חזר הביתה ולא יצא מאזור מגוריו יותר, ובטח בהשם שיפרנס אותו שם. עד איפה אתה נוסע? עד איפה אתה הולך? מה, אתה גר באלון מורה, אתה עובד לי עכשיו בקריית שמונה? השתגעת? שוב, גם כאן, יכולים להיות חריגים, יכולים, זה יכול לפתוח לך פתאום את הפתח, את המחשבה, אולי נכון, זה גם מקום תורה, נלך למקום אחר, גם אולי זה אפילו יותר טוב למשפחה, זה יכול לפתוח אותך לחשבון נפש. אבל הקדוש ברוך הוא מפרנס אותך גם ככה. אז תעבוד במה שנכון לך, במקום שנכון לך, באמצעים שטובים לך. דבר נוסף, כמה לעבוד? האם שייך לעבוד שעות נוספות? אומר חובות הלבבות, למה לעבוד שעות נוספות? באותו זמן שאתה עובד בשביל הצרכים ההכרחיים, אם הקדוש ברוך הוא ירצה לתת לך ברכה, הוא ייתן לך ברכה. אם לא, גם אם תעבוד יומם ולילה, אולי אתה תקבל את הכסף, אבל הוא יזרום למקום אחר. מה הועלת בזה? לכן לפי זה גם אין מקום לשעות נוספות. זאת אומרת, יכול להיות אתה צריך לעבוד שעות נוספות, אם זה הטבע בשביל הצרכים ההכרחיים שלך. יש לך משפחה גדולה, יש לך צרכים חריגים, זה יכול להיות. אבל שעות נוספות בשביל אקסטרה? אין לזה מקום. ככה אומר חובות הלבבות. כן.
איך שהוא מקריא שאת כל ההייטקיסטים, הקדוש
ברוך הוא
מוכר לפרנס מהרבה כסף ואת הקופאים בקצת,
כן, יש פה איזה משהו... לא, יפה, לפי זה, מה באמת יכול להיות? שמראש הקדוש ברוך הוא גזר על אותו אדם, לפי יכולותיו, נתן לו כישרונות מסוימים ויכולות מסוימות, בשביל שזה הניסיון שלו, דווקא העושר זה הניסיון שלו. כן, ככה בכלל נבין צדיק ורע לו רשע וטוב לו, כי אחד מהדברים, כמו שהרמח"ל אומר, יש צדיק אחד שהניסיון שלו, למרות שהיה ראוי שהכל יהיה לו בלי תורח, אבל הניסיון שלו זה התמודדות עם העוני. לכן הוא אני, למרות השיקול הראשי שדיברנו עליו. אותו דבר גם כאן, אינה חינמי. הרי בוא נחשוב על אותו אחד שבעל מקולת, שעכשיו הוא ילך להיות הייטקיסט, יעזור לו. אותו אדם שבוחר עכשיו מקצוע שיש בו יותר כסף, אבל הוא פחות נהנה ממנו. אז הוא ירוויח בחודשיים, שלושה, עשרות אלפי שקלים, ואז הוא יפוטר מעבודה, או כבר לא יעשה את עבודתו נאמנה, פתאום המשכורת שלו תרד, אתה עושה פתאום חשבון לטווח ארוך, זה סתם היה מרדף אחרי דבר שלא הועיל. זאת אומרת, יכול להיות שיש אנשים שמראש נגזר עליהם לפי יכולותיהם וכישרונותיהם, שהם יוכלו להרוויח יותר, ויש להם ניסיון אחר בחיים. ואתה לפי תפקידך, יש לך, אתה נגזר עליך להרוויח פחות. זה הגיוני, נכון? אבל לא צריך את ה... זאת אומרת, מה שאמרנו זה רק פשוט עוזר לנו לקרוא את המציאות נכון יותר. אבל לא יעזור לבעל המכולת לעשות שמיניות באוויר, לעשות עבודה שלא מתאימה לו. כי אפילו בדרכי הטבע, בסוף הוא יפרוש ממנה ולא יהיה לה טוב בה. אז הרווח שהוא הרוויח בתקופה מסוימת, פתאום יעלה. חפץ חיים, עבד כל יום, לצרכיו ההכרחיים, במקולת, הגיע לשלב, סדר את החנות. חפץ חיים בעצמו אומר, מה זה לעשות השתדלות יתרה? זה כמו אדם שרואים אותו נוסע ברכבת, והבן אדם בא לדופן של הקרון, דוחף, חזק, 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 חזק. הוא תגיד, מה אתה עושה? שמע, אני ממש ממהר, לא חשבתי שיהיה עיכוב ברכבת. מה שאני יכול לעשות, אני עושה. כל אשר בכוחו לעשות, יעשה. תגיד, אתה לא סגור על עצמך, אה? מה אתה חושב, שביחס לכוחה של הרכבת אתה יכול להשפיע משהו? אותו דבר בדיוק גם כאן. ביחס לגזירת השם יתברך, אתה צריך לעשות השתדלות. עלית על הרכבת, שכוח. יש דברים נוספים, כל אחד לפי מדרגתו. צריך לעשות, צריך לשלם גם על הכרטיס. צריך לעבוד קצת לפני, בסדר, אין בעיה. זהו, שחרר. הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס אותך. לא אתה זה שמביא פרנסה הביתה, אתה זה שעושה את מצוות השם, או בגלל הכנס, או לכתחילה, כי זה טבע האדם. כל הממעט להשתדל לפי מדרגתו, ורואה ברכה במעשה ידיו, כן, מה קורה עם אדם? אומר, וואלה, הנה, עבדתי קצת ואני לא רואה ברכה. סימן לזה שאתה צריך להוסיף עוד. וגם כמובן להוסיף עוד זכויות. כי זה הדבר המרכזי. לא, אני אגיד לך למה זה לא שייך, כי יש מצווה לתת צדקה. כל דבר שהוא בגדר עבודת השם,
לא להתערב בטבע, תן שחרר את הכל ותן לטבע לעשות את שלו.
לא, אבל אנחנו אומרים ככה, אתה חייב, אדרבה, אמרנו שההשתדלות צריכה להיות בדרך הטבע. זה ההשתדלות. זאת אומרת, לפי הרמח"ל אומר איזושהי קצת מלאכה רק בזמן שאתה בדרך הטבע. חובות הלבות ממש אומר את זה, להתגלגל על פי הסיבות. לפי הסיבות מה זה אומר? שצריך לעבוד לפחות, סתם דוגמה, נגיד בימינו 6 שעות ביום. נגיד, מצוין, אז תעבוד 6 שעות ביום. זה לא יזרוק עצם. רק במדרגות הגבוהות, אתה מדבר על מדרגות שאתה כבר נמצא באיזה דבר אחר, וגם שם זה לא נס. אתה לא אמור לסמוך על נס גם במדרגות הגבוהות. א', בשבילך זה בכלל לא נס. ב', אמרנו, יבוא יששכר וזבולון, תהיה פתאום איזו ירושה שמנה שלא ציפית אליה. מספיק, הרבה דרכים למקום. תהיה ברכה בכסף. ככה אנשים לפעמים, איזה אברכים הגיעו לראש הישיבה, ואמרו להם, אנחנו עד לפני רגע למדנו בישיבה. הרווחנו מעט, יצאנו לעבוד, אנחנו, משהו לא עובד כאן. איך זה יכול להיות? פתאום חסר לנו כסף. אז אמר להם, מה אתם רוצים? עד עכשיו, היה לכם מדרגת ביטחון, במדרגה X. לפי זה הקדוש ברוך הוא גם חלקל וזן אתכם. יצאתם מהמדרגה הזאת, לא שזה, לא לגנות דווקא, לא ביקורת. הגיע הזמן אולי באמת לצאת. והחוקיות עובדת אחרת. אתה צריך למה שנקרא לעשות כיוונון מחדש של עבודת השם שלך. בסדר, אבל לא מדובר כאן לסמוך על הנס. המדרגה הרגילה שבה כולם מדברים עליה, תעשה השתדלות. אבל אם אתה באמת בוטח בשם, איך יכול להיות שאתה עובד כמו הכופר? זה תרתי דסתרי. אם אתה באמת מאמין שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס, ושמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, איך יכול להיות שאתה מתנהל כמו כופר, בדיוק אותו דבר? לא חושב על האמונה שלך, לא חושב על המשפחה שלך, לא חושב על קביעות העיתים לתורה שלך. איך יכול להיות? ותאמינו לי, בדבר הזה שאמרתי עכשיו, כולם יודעו גם השיטות המשתדלות ביותר שנראה בעזרת השם בהמשך. כולם ידעו בדבר הזה. איך יכול להיות שהשיקולים האלה הם לא שיקולים בבחירת העבודה שלך, בכמות העבודה שלך, במקום העבודה שלך? איך יכול להיות? אין זה אלא שאתה, חלילה, מבעלי אותה כפירה נסתרת, שמדברים יפה בעזרת השם, אם ירצה השם וכו', אבל תכלס הם לא באמת פותחים בהשם. בשורה התחתונה, כשיש איזה רגע שהם צריכים, שהם מבינים שזה לא בשליטתם, מה הם עושים? עוצמים עיניים, השם ירחם. בעזרת השם! זה החוויה שלהם. כל זמן שהם בשליטה, מצוין. כשהם כבר לא בשליטה, אז זה המצב הבעייתי שבו אין אמונתם שלמה. נסכם. כן.
לפי השיטה הזאת, איך בפרקטיקה יודעים להגיד מה המינימום שכן צריך לעשות? כאילו, אתה יכול לתחף אצלך ולהגיד, נפתח את המקורת רק ל-20 דקות כמה שאני צריך להרוויח באותו יום. רוב האנשים לא שם.
זה נכון. בכלל, בכל סוגיית הביטחון והשתדלות, אתם תראו, כמעט כל גדולי ישראל בסוף אומרים, והכל משתנה מאדם לאדם, וקשה מאוד לדקדק בדבר וכו' וכו'. אבל השאלה היא מה המגמה. המגמה לפי השיטה הזאת, שאתה לא מנסה להרבות בהשתדלות, אלא אתה כל הזמן אוחז בדבר הזה. אתה יודע שהשם הוא המפרנס, הגישה הפנימית שלך, ואני מקיים את דבר השם. אני רוצה שהדברים לא יהיו בנס גלוי, כי זה בעצם הניסיון שלי כאן בעולם, לראות האם גם כאשר אני עובד, אני יודע שהכל מאיתו יתברך. ואחרי שזה לא נס גלוי, כפי מעלתי וכפי מדרגת ביטחוני, ככל שהצלחתי לצמצם, הרי זה משובח. לא הצלחתי לצמצם הרבה, אלא אני עובד עבודה מינימלית, סבירה וכו', בסדר, זו מדרגתי. אני לא בחרדה על הדבר הזה. אבל אני מנסה לעבוד מעט ככל שניתן, אבל שזה בדרך הטבע. זאת אומרת, בימינו, המצב הסטנדרטי, אלא אם כן אדם לאט לאט עלה במדרגתו והוא קיבל יותר שפע בהתאמה, האדם צריך לעבוד מסתום מכמה שעות ביום, כן? שוב, למעט מצבים מסוימים, לפי העניין. כן? אדם צריך לעבוד כמה שעות ביום, זה דבר הגיוני. בהחלט. אבל ודאי שיש כאן הרבה הרבה התבוננות אישית. אני לדוגמה עכשיו מתלבט באופן אישי, ככה הלימוד עוד יותר עורר בי, יש לי כמה התלבטויות, האם, ברוך השם, תמיד, קנינו דירה, משכנתה, ממש התלבטויות, האם לעזוב עבודה מסוימת, שיש בה עניינים טכניים, אבל מצד שני, היא עוד הכנסה, ואני מתלבט, האם לעשות עוד עבודה כזאת, שיש בה מצד אחד שליחות, אבל מצד שני, היא תפגע בישיבה, ואני, ממש שאלות של ביטחון והשתדלות, כאילו, למעשה, ו אין כאן תשובה חדה, אבל שאני פתאום מצאתי את עצמי אומר, רגע, מה אני בכלל מחשבן? זה בגלל הכסף אני אשאר בעבודה הזאת? אם לא נכון לי להישאר במצד עבודת השם שלי, הקדוש ברוך הוא יביא פרנסה. יכול שיביא פרנסה יהיה דרך אגב, על ידי זה שאני אצא לעבודה אחרת, שהיא דווקא יותר מתאימה לכישרונותיי ויכולותיי. אבל פתאום אני אומר, אני קורא את השיטות האלה ואני אומר, הן מנערות אותך. איך בחשבונות שלך לא נכנס זה שיש מי שדואג לך? וברגע שאתה עושה השתדלות סבירה, ויכול להוסיף גם השתדלות במקום אחר, תבדוק מה עבודת השם שלך, ולא מה יביא לך יותר כסף, שזה משבש את כל המערכות. אנשים, תבינו, אנשים לא רואים את המשפחה שלהם היום. זה מטורף, בשביל מה? בשביל לשרוד כלכלית, בשביל לגמור את החודש, זו השפה. זה מטורף. לא כי זו השליחות שלי, לא כי זו מצווה לעבוד. כמו שתמיד אנחנו אומרים, תשים לב, כל אוכלוסייה נמצאת בקבוצת סיכון מסוימת. השיטה הזאת, יש לה רווחים אדירים. היא פשוטה, היא בהירה, יש לה מגמה חזקה מאוד. מסוכן ליפול לעצלות. לפעמים הביטחון הוא רק שם נרדף לעצלות, למחלת העצלות, שמשתלט על האדם, איזה יופי, לא עושה דבר, לא עושה כלום. ואתה רואה זה גם בעצלות תורנית, בעצלות רוחנית והכל. אבל אנחנו נמצאים בקבוצת סיכון אחרת, ציבור דתי לאומי שמאמין בהשתדלות, ונראה בעזרת השם את הביסוסים לזה בהמשך, אנחנו שוכחים שיש גם ביטחון. בעלי הביטחון אסור שיש להם שישכחו את ההשתדלות ואת עניינה וחשיבותה לרוב מוחלט של הציבור. אבל אנחנו אסור שנשכח את הביטחון. יש כאן מבחן מאוד מאוד פשוט, שאני חושב שגם אחרי שנלמד את השיטה הכי משתדלת, אנחנו נראה שהרבה מהיסודות שאמרנו, הנפקמינה של חובות הלבבות, יגעו לכל אחד ואחד מאיתנו. רוב הדברים שאמרתי כאן בסוף, הם לא הולכים להתבטל. איך אתה בוחר עבודה? כמה אתה עובד? וכן על זה הדרך. אז בואו נסכם. לפי הגישות שראינו במהלך השבועיים האחרונים, הבוטח בהשם מתבטא בשני דברים. במנוחת ליבו, כמו שנתנו את המשל, ובמעשיו. אין ביטחון רק במילים, ובמעשים לא רואים כלום. זה חייב להתבטא בשני הדברים האלה. ומהו המבט על המציאות? כל הפרנסה היא בגזרת הבורא יתברך. בעיקרון לא הצורך בהשתדלות כלל, אלא בגלל, למה אנחנו משתלים? או בגלל הכנס, או בגלל שזו מצווה שעניינה להסתיר את הנס הגלוי, ולהתמודד מול אשליית הטבע. אבל הטבע הוא לא באמת טבע, זה התאורן ואיש הסאונד. שהם אלה שעושים את זה, זה עניין של הרגל. אבל אסור לסמוך על הנס, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שעולם מתנהל. לכן אתה צריך להשתדל, אלא אם כן אתה זוכה להגיע לאותם מדרגות. אבל מהי עבודת השם שלך? להתמודד מול האשליה הזאת ולדעת שזו אשליה. לדעת שהשם הוא המפרנס אותך ואתה עושה מצווה. ממילא, אין עניין להרבות בדבר הזה. צריך להתנהל בדרך הטבע, באמצעים הרגילים, ותוך כדי כל הזמן לשנן לעצמך, השם הוא המפרנס. אם זו הגישה שלך, ואתה אמיתי עם עצמך, ואתה באמת בוטח בהשם, זה חייב לבוא לידי ביטוי בהרבה רבדים מעשיים, גם אם אתה מהצד של המשתדלים של רוב הציבור, לא הצדיקים הבודדים, יחידי הסגולה, שאף הם עסקו בהשתדלות חלקים גדולים מהם. אמרנו, זה מגיע לידי ביטוי בגישה לעבודה, בבחירת העבודה, מה אני עושה כאשר לא הולך לי בעבודה שלי, איפה אני עובד, וכמה אני עובד. כל השאלות האלה לשאלות נוקבות, שכל אדם שרוממות ביטחון בהשם בפיו, גם אם הוא מדבר על הערך הלכתחילה של עבודה, הנה חובות הלבבות. נכון, דיברנו על ערכים יותר גדולים של לכתחילה בעבודה. אבל זה מצווה. כן. אבל יש עוד מצוות בעולם. אז בעזרת השם, אנחנו נראה בשבוע הבא גישות אחרות, מעניינות לא פחות, אבל לשהות עם הדברים. לא לחפש גישה שתתאם יותר לתפיסת עולמי. לראות ולחשוב. מה אני כאדם שאומר ורוצה לבטוח בהשם באמת? מה אני לוקח מזה הן לרוגע הנפשי שלי? ומה אני עושה בזה שאני מכוונן יותר טוב את מעשיי? לבדוק האם אני מתנהל כבוטח בהשם או רק אומר שאני בוטח בהשם. שנזכה לביטחון שלם בהשם יתברך, שיבוא לידי ביטוי בחיינו, בעזרתו יתברך.